השקעת עושים שיווק בחסות חיסכון טופ, קופת גמל להשקעה מבית מנוע מבטחים.
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום, ברוכים הבאים לעושים שיווק. שלום לקובי גור.
אהלן רן.
מה נשמע?
מעולה.
אז פעם שעברה דיברנו על משפך מחירה, שהוא אחד מהקונספטים הבסיסיים ביותר בשיווק באינטרנט. הפעם אנחנו ככה, קודם כל נזכיר לכם מה דיברנו, ניתן כמה דוגמאות ונמשיך אל שלבי המשפך הנוספים. אז קובי, תזכיר לנו, סליחה, קודם כל, מה זה משפך מחירה?
משפך בצורה הכי פשוטה והכי מהירה. תדמיינו לעצמכם משפך. בדיוק בצורה מהחלק הרחב שלו, דרכו נכנסים כל הלידים והמתעניינים אלינו, עד החלק הצר והתחתון שדרכו יוצאים הקונים. מה שעובר ליד דרך כל השלבים בתוך אותו משפך מחירה, נקרא משפך מחירה. ובתוכו יש שלבים, ואותם השלבים, אנחנו דיברנו קצת פעם שעברה, נזכיר אותם.
בוא נזכיר את השלבים.
אוקיי, אז השלב הראשון בכלל מדבר על באיזה רמה טמפרטורה הליד נכנס אלינו למשפך, לחלק הרחב שלו. אנחנו לא באמת יודעים מי הוא ומה הוא, אבל בגדול אנחנו יכולים לסווג את רמת הטמפרטורה שלו על פני איזשהו טווח. זה מתחיל ממישהו שלא מודע בכלל למשהו, למישהו שמודע לזה שיש בעיה, שיש לו בעיה, שהוא רוצה לפתור בעיה, למישהו מודע לפתרון, סליחה, שיש פתרון לאותה בעיה שדיברנו עליה, לזה שיש מוצר שנותן את הפתרון, ועד לשלב הקנייה עצמה, ככל שהוא מתקדם בשלבים שכרגע הגדרנו, בצעדים הקטנים האלה, רמת הטמפרטורה שלו עולה, נמכור שונה, ניגש שונה, נסתכל שונה, על כל אחד שנמצא ברמת טמפרטורה אחרת. גם המסרים שלנו יהיו דומים. אני מזכיר לכולם, ברור שלא נמכור, נגיד למישהו יש פתרון, כשהוא לא מודע בכלל לבעיה.
זה השלב הראשון.
בדיוק, זה השלב הראשון, ודיברנו עליו. השלב השני הוא בעצם שלב המעבר. זה השלב שאנחנו צריכים להבין מי עומד מולנו, מה התפיסה הבסיסית שלו לגבינו, אם הגיע רק כי הוא הגיע מפרסומת מאומנת, או שהוא הגיע כי הוא היה ברשימת דיבור של מישהו שחימם לנו אותו. אם לחצתם על מודע ולאן הגעתם, אם הגעתם בלי ידיעה בכלל, לאיזשהו עמוד נתקלתם בו, והוא לא קשור לתוכן שחיפשתם, אז אנחנו פשוט ננסה להבין איפה אתם נמצאים? אז כמה דוגמאות, כל הדוגמאות הן נקראות אבני בניין, ואנחנו נדבר על הרבה מהם. הדוגמה הראשונה היא שאלון. שימו שאלון מול הבן אדם, שבצעות 3-4 שאלות, לא צריך יותר מזה, אתם תבינו כמה הוא חם, כמה הוא מבין, כמה הוא יודע. מאוד מומלץ, זה גם מייצר איזושהי אינטראקציה וסוג של מחויבות, כי הקונה כבר נמצא במצב מחשבתי של אינטראקציה איתך, של שיחה איתך.
השקעתי בך, נתתי לך מידע מסוים.
נכון.
שווה להמשיך.
נכון. דוגמה שנייה היא מאמר. גם בתוך מאמר שנמצא באתר, זה יכול להיות מאמר, זה יכול להיות בלוג, או פוסט בבלוג, אני כבר מעביר את הבן אדם בשלבים האלה. זאת אומרת, אפשר לקחת דוגמה שבה יש לי כאבי גב, אני מודע אפילו לבעיה, אבל הפסקאות הראשונות במאמר ידברו על כאבי גב. הפסקאות הבאות במאמר הזה או בפוסט ידברו על פתרונות לבעיות גב, והפסקאות האחרונות, לפני שלב המחירה ממש, ידברו על המוצר שלנו שנותן את הפתרון.
ואנחנו אומרים בעצם, אם בן אדם קרא את המאמר עד תומו, סימן שכבר פה אנחנו יודעים להגיד, הנה זה, הוא כבר רוצה משהו ספציפי.
נכון.
אחרת הוא כבר היה מתייש
מקודם. נכון. במקום משהו כתוב, אפשר לקחת את זה לוידאו. מדיה שעובדת מצוין, יש אנשים שמעדיפים לראות 2-3 דקות של וידאו, מאשר לקרוא 100-200 מילים שמשעממות אותם. אז גם וידאו בעצם יעבור באותה צורה, נעביר אותו מהשלבים של הבעיה, לפתרון, למוצר, אחד לאחד. בוידאו גם יש אלמנט נוסף, הקונה שלך רואה אותך. בחומר כתוב, הוא רואה מילים. בוידאו הוא רואה אותך, או אם שכרת השחקן לטובת העניין, הוא רואה את השחקן שמייצג אותך, ולכן שוב נוצרת איזושהי דינמיקה, נוצרת אינטראקציה, שבו הקונה הפוטנציאלי שלך כבר יודע מי עומד מולו. כן. תמונה שווה 1,000 מילים במקרה כן. הזה. אז זה עוד דוגמה.
נזכיר פה שיוטיוב למשל נותנת לך אפשרות להקפיץ מה שנקרא overlays על הוידאו. נכון. זאת אומרת, אפשרויות לקישורים ודברים כאלה בזמנים שונים בוידאו. אז כך שבן אדם הגיע לסוף הוידאו, אתה יכול לתת לו קישור מסוים, ואם הוא רק בהתחלה של הוידאו, אולי קישור אחר.
נכון, ולהעביר אותו למקומות ספציפי. דוגמאות מהירות אחרות, אימייל. עובד מעולה, בטח אם הוא נמצא ברשימת הדיבור שלי, ואנחנו נדבר על למה ואיך הוא הגיע אליי. אז זו עוד דוגמה שבה באימייל אני מעביר את אותם שלבים. והדבר האחרון זה עמוד נחיתה. זה עמוד שמתוכנן בצורה ספציפית, מיועדת, למקום שממנו הגעת, למה הגעת, אני מתכנן את התוכן של העמוד הזה, לפי המקור שממנו הגעתי, ועל איזה מודע בדיוק לחצתי. ועמוד נחיתה זה עוד עמוד נוסף אצלי באתר, זה לא עוד מאמר, זה לא עוד תוכן, אלא עמוד שמיועד אך ורק למי שמגיע מקמפיין פרסום בפייסבוק, שמיועד לאנשים שסובלים מכאבי גב.
כי אתה יודע בדיוק את המקור מאיפה הוא הגיע.
נכון.
אז זה בעצם השלב השני שדיברנו, שזה השלב שבו אנחנו מבינים מי זה שהגיע אלינו. מה השלב השלישי ששוחרנו עליו הפעם הקודמת?
אז השלב השלישי שדיברנו עליו כבר הוא בעצם איסוף המיילים וקווליפיקציה שלהם. אנחנו בעצם מכל התנועה שמגיעה אלינו, אנחנו חייבים להפריד בין אלה שרק מסתובבים שם, שכנראה לא באמת תצא משהו מהם, לבין אלו שמוכנים לעשות איזשהו צעד אחד נוסף ולתת לנו את המייל שלהם. ואנחנו נדבר פרקים, לפחות שני פרקים, על נושא של רשימות דיוור, איך בונים אותם, איך מטפלים בהם, אבל יש מושג שנקרא The money is in the list. הכסף נמצא ברשימה, ולכן לאסוף את המיילים זה חשוב להמשך, אבל גם חשוב כי זה יצירת מגע הראשון עם אותו אדם שהסתובב לנו בחנות. ואם הוא כבר נתן לנו את המייל, אז יצרנו סוג של מחויבות ראשונה. גם פה יש כמה אפשרויות וכמה דוגמאות שבהם אפשר להשתמש. הדוגמה הכללית היא עמוד סקוויז, סקוויז פייג'. זה עמוד שבו אני מנסה לאסוף את המייל דרך הצעה של משהו בחינם, תמורת המייל. לא כל אחד נותן מיילים, גם ואם כן, אז זה בדרך כלל ג'אנק מייל, ורק אם אני, משהו מתחיל לשלוח לי, נראה מעניין, אז אני ארשם עוד פעם עם המייל המעניין שלי. שוב, אני מקווה שמאזינים אוספים, כותבים כמה טיפים קטנים, ואם אתם לא עושים את זה, אתם סתם,
תתחילו.
בדיוק, אתם סתם שמים תיבות ספאם. עמוד סקוויז זה השיטה הכי, או הדוגמה הכי קלה. אני יכול לשים פופ-אפ שהוא אחרי כמה שניות, 10, 15, לא פחות, כי זה נורא בעייתי. אבל אחרי תקופת זמן שהבן אדם שואק כבר בעמוד הרלוונטי, מקפיצים חלון שמכסה את רוב או את כל התוכן, ואומרים לו, קח ספר תמורת המייל שלך. הרבה מאוד אנשים, שיטה מצוינת, אחוזי המרה נפלאים. יש הרבה אנשים שלחצו לסגור את הפופ-אפ הזה, כי יפעת עליהם באמצע המשפט או באמצע הוידאו, אבל יש המון שיטות, לדוגמה, Content Locker, זה איזשהו add-on שיש באתרים, שבזמן שאתה רואה מאמר או רואה וידאו, והוא נורא טוב, הדקות הראשונות שלו הן מעולות, אתה מת לראות מה יש בהמשך, סוג של סרט מתח, לא, חביבי בשביל ההמשך, כן, שים את המייל.
עכשיו אתה חייב לשים את המייל.
שים את המייל.
כן.
וזה שיטה מאוד מאוד ידוע, זה נכון גם ברמה של סקוויז פייג' שזה, סקוויז פופ, סליחה, שזה כבר עומד לקנות משהו, כבר לחץ על קנייה, ואז קופץ לו המייל, דקה לפני שהוא מתחיל להכניס פרטים של הכרטיס אשראי.
שזה נשמע לי כאילו קאונטר פרודקטיב.
נכון.
כבר לקנות ואתה עוצר אותו.
נכון, אז זה מאוד תלוי במה, אם המוצר שאתה שם זה שעון ברייקלינג, שעולה $5,000,
אל תעצור.
חביבי, תתקדם, לא רוצה מייל. אבל אם זה באמת מוצר זול יחסית של כמה שקלים, והוא גם לא נמכר טוב, כל המטרה בלהציע אותו הייתה לאסוף מיילים, תשים את המייל קודם, מקסימום איבדת מכירה, לא קרה כלום, אבל אספת תמיד.
הרווחת יותר מיילים, ואז אולי זה מתקזז.
בדיוק. והדוגמה הרביעית היא דוגמה שאני חושב שהיא נפלאה, נקראת בחינם, או free plus shipping, שזה אומר, שלם לנו רק את עלויות השילוח, אני חייב לתת פה דוגמה אמיתית שראיתי אותה, היא שיטה מעולה דרך אגב, שעובדת כי אתה מציע משהו שיש לו ערך בעיני המבקר אצלך באתר, הערך הוא של כמה שקלים, זה לא איזשהו מוצר מאוד מאוד יקר, ואתה מציע אותו בחינם, אז הוא אומר, בוא נע, זה מוצר ששווה 10 שקלים, אני אקבל אותו בחינם. זה במרכאות בחינם, כי אתה משלם על עלויות השילוח. עכשיו, בדרך כלל, עלויות השילוח הן לא באמת כמה עולה לבן אדם לשלוח לך את זה בדואר, אלא זה עלות המוצר פלוס השילוח.
זאת אומרת, אתה לא מפסיד כסף באמת.
וגם אם כן, זה באמת בשוליים, אבל על דרך הוא אסף את המייל שלך, ואנחנו נדבר המון על זה שנוכחות שלך במייל של מישהו היא קריטית עבורו, כי משם הוא מייצר את המחירות בלי באמת לשלם על עלות התנועה. אז דוגמה אחת שמסתובבת לי בראש, יש אתר, אני מקווה שאני לא טועה בשם שלו, Survive Life, אתר שנותן את כל המגוון מאוהלים וסקי שינה לקמפינגים ועד למקלטים אטומיים.
כל מה שקופץ לך עד למתקפת הזומבים, גם אתה יכול לקנות.
תמצא שם הכל, שיני שום ועד לצלבים, לדרקולה. הוא מציע בפרסומות משהו מאוד זול. תמצא אותו באלי אקספרס, הוא נקרא קרדיט קרנייב, זה מין סוג של כרטיס אשראי, שכשאתה מקפל את הקצוות שלו, הופך להיות סכין, נפלא לקמפינג, ואם אני אבא לשני ילדים שיוצא לקמפינג איתם, אני אקנה, נחמד, גאדג'ט נחמד כזה, באמת לא עולה, $7, משהו כזה באמזון, עולה דולר בערך באלי אקספרס, הוא קונה אותו באלי אקספרס בדולר, והוא מציע לך אותו תמורת $7, וזה מה שאתה לא מאמין לו, הולך לאמזון, אתה תראה אותו, בערך ב-$7 שמה, והוא מוכר לך ב$7, עלות שילוח שלו תעלה $5-6, פלוס הדולר שעלה לו המוצר באליקספרס, הוא כיסה את עצמו מבחינת עלויות, אבל השיג את המייל שלך. שיטה נפלאה בעיניי, מעט מאוד אנשים עושים את זה, ועושים את זה טוב גם, כי יש לזה המשך, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, שנדבר על השלב של הקונים הבאים. זה בדרך כלל מחולק לשניים, בראשון אוספים את המייל, זאת אומרת, גם אם מתחרט כבר יש לך את המייל שלו, ורק אחרי זה את כרטיס האשראי, עברנו את השלב הזה. רישום לוובינר. וובינר, למי שלא מכיר מהמאזינים, זה שלב שבו אתה יושב חצי שעה, שעה, שעתיים, ומדבר לשומעים שלך.
זה קורס דרך האינטרנט כזה.
כן, קורס לייב.
קורס לייב.
כשאתה מבקש מאנשים להירשם לוובינר, אספת את המייל שלהם. עכשיו, לא בהכרח הם הגיעו לוובינר בשעה יהודה וביום הנתון שקבעת את זה, אבל כבר יש לך את המייל שלהם, ואתה יודע שהם מתעניינים בנושא הספציפי שעליו הלך להיות הוובינר הזה.
סיווגת אותם כבר למה שאתה צריך.
סגמנטציה היא סופר חשובה. חשבון חינם. אם אני מוכר מוצר שדורש תשלום, חודשי או חד פעמי, אם זה חודשי, אז אני אומר לך, כך חודש ראשון חינם, אתה כבר מכניס את המייל שלך ואת פרטי כרטיס האשראי, ובהרבה מאוד מקרים אנשים לא באמת מבטלים מהתשלום השני ומעלה, אבל כבר נתת משהו ואספת לא רק את המייל, גם ביצעת המחירה, ואם זה מוצר חד פעמי, סוג של תגיד, 30 יום חינם, יש לך, לא 30 יום חינם, אלא 30 יום החזרה בלי שאלות. אספתי את המייל בדרך? כן. יכול להיות שהבן המתחרות זה החזיר. גם אם הוא מחזיר חזרה את המוצר. יש לי את המייל. והדוגמה האחרונה היא סוג של פופ יציאה, זה אומר שהבן אדם, לא יודע, הסתובב, הסתובב, הסתובב בעמוד, אולי הרוויח איזשהו ערך ממנו, אולי לא, אבל סגר אותו, או גלש אחורה, מה שנקרא. בשלב הזה אני אקפיץ לו פופ יציאה. האם אתה בטוח שאתה רוצה לעזוב, או שנייה לפני שאתה עוזב, אני מציע לך ספר בחינם, איבוק בחינם, תמורת, או 50% הנחה על המוצרים שלנו, תמורת המייל שלך.
אני מניח שפשוט אין לך מה להפסיד בשלב הזה, הבן אדם גם ככה יצא ולא השאיר את המייל שלו.
בדיוק, בדיוק.
אז אין מה להפסיד.
אז אלה היו השלבים שדיברנו עליהם פעם שעברה, כמה דוגמאות שהבאנו.
אז עכשיו אנחנו מעמיקים בעצם במשפח המחירה,
נכון,
אל השלב הרביעי, נכון. שהוא.
אז היינו מתוך שבעה שלבים שדיברנו עליהם, אנחנו בדיוק באמצע, כבר יש לנו מיילים, כבר הפרדנו את המתעניינים ומסתובבים סתם אלה שמוכנים לעשות את השלב הבא.
הלידים כבר יותר חמים בשלב,
נכון,
הזה.
ויש לי כבר רשימה שאני יכול לבנות עליה משהו להמשך. השלב הבא היא הפרדה של אלה שרק נתנו לי מייל מקונים. זה השלב הבאמת משמעותי שבו אני מתחיל גם לראות הכנסות. כדי לראות את זה, או למה זה חשוב בעצם, תראו, קונה זה קונה זה קונה. אספנו, הכנסנו הכנסה. בטח אם בניתי את זה נכון, וזו המלצה שלי להרבה מאוד אנשים, אל תנסו לעשות בקנייה הראשונה את הקופה. תמכרו מוצר שיש לו ערך, שזה מה שהבן אדם חיפש, אבל תנסו לשים שם את המוצר הכי יקר שלכם, או לדחוף לו ישר, אם הוא קנה מוצר ב10 שקלים, לדחוף לו כבר מוצר ב5,000 שקל. זה לא עובד. אבל כן חשוב לראות שאותו קונה הוציא את כרטיס האשראי שלו, יצר התחייבות רגשית קודם כל, יצר התחייבות מימונית, הוא שילם. זה השלב שאנחנו...
כי לאקט של הקנייה עצמה יש כבר את,
כן,
את החשיבות.
כן, זה שלב פסיכולוגי מאוד מאוד מהותי. כל עוד הסתובבת באתר, ואתה יודע, קראת מאמרים וקראת תוכן והבנת, והוא הביא אותך מהבנה שיש לך בעיה, לזה שיש פתרון, לזה שיש מוצר, זה נפלא. אבל בעל העסק עוד לא עשה שקל. כל מה שיש לו בעיניים של הקורא שלו זה איזושהי ערכה למידת התוכן, למידת המידע שהוא קיבל ממך. הוא לא עשה באמת אקט משמעותי, ומבחינתך זה עוד לא קרה כלום. הרווחת קורא נאמן, אולי. זהו. שאולי בעתיד יהפוך להיות קונה, אבל אתה רוצה אותו קונה, וכמה שיותר מהר. ולכן המעבר הפסיכולוגי הזה הוא קריטי. תשימו לב, אני בכלל ממליץ לכולם, כשאתם נמצאים באינטראקציות של מחירות, לא בפיצוציה, בסדר, אבל כשאתם הולכים לקנות מוצר משמעותי, נסו לשבת בזווית של מה שאתם שומעים עכשיו, ולנסות להבין מה המוכר עובר איתכם. ויותר מזה, את השלבים הרגשיים שאתם עוברים, והתגובות שלכם למה שהמוכר מנסה להגיד לכם. זה נכון בקנייה של רכב, של דירה, של מקרר או מוצרי חשמל בכלל. זה המקומות שבהם האנשי מחירות האלה מאוד מיומנים, עובדים עם שלבים, אולי אין להם בראש את הסט שלבים הזה, אבל כל אחד מהאלמנטים נמצא שם.
אני יכול להגיד שבאופן אישי באמת, אני בדרך כלל יעדיף לקנות במקומות שכבר קניתי בהם פעם. אני חושב שזה עניין של אולי הפחתת סיכונים מבחינתי. אם אני עכשיו, למשל, הלכתי וקניתי באתר בחוץ לארץ, אז כל פעם שאני מכניס את הוויזה שלי לתוך איזשהו אתר, זה סוג של רולטה רוסית.
נכון.
אולי יגנבו ממני משהו.
אולי שמרמאים.
אולי ישלחו לי קופסה מלאה בבנים. נכון, אנחנו לא יודעים.
נכון.
פעם אחת שקניתי, וזה עבד טוב, אני אקנה עוד פעם ועוד, נכון, פעם, כנראה באותו, נכון, אתר, כי זה פחות סיכון, נכון, ואפילו אם זה מבחינתי קצת יותר יקר.
נכון.
כי פחות סיכון.
אתה מכיר, אתה בתבנית, כבר יצרת הערכה, כבר יש אמון, אתה יודע שהשירות בסדר, שהמשלוח הוא מהיר יחסית. כבר יש לך סוג של הכרה, אתה יודע איפה, על איזה כפתורים ללחוץ כדי לבצע את הקנייה, לעומת אתר שפעם ראשונה שאתה נמצא בו.
אז בשלב הזה בעצם אנחנו מפרידים את אלה שסתם מתעניינים לקונים, ורוצים כבר לקרום להם יותר לקנות.
נכון. אז פה כמה דוגמאות לאיך לעשות את זה, אז דיברנו כבר, זה היה נכון בשלב הקודם כדי לאסוף מיילים, זה בוודאי נכון פה, הדוגמה של בחינם, free plus shipping, הוא גם קונה פה.
נכון.
הוא לא רק אספת את המייל, כמו שדיברנו בשלב הקודם, הוא גם קנה, העברת אותו את השלב הזה.
גם תקופת הניסיון שראינו בה,
בדיוק.
בשלב הקודם, היא גם רלוונטית
בדיוק. גם פה. גם פה היא רלוונטית. דיברנו בשנייה וחצי, אבל בואו נזכיר את זה קצת יותר, מוצר עם עלות נמוכה, מחירה מאוד קטנה, כדי לייצר את אותה התחייבות רגשית, את אותה התחייבות פסיכולוגית, שהוא קונה ממך משהו, הוא, אתה יודע, שאולי הרווח שלך עליהם הם באמת לא גדולים. אבל הוא, כמו שאמרת קודם, כבר קנית בחנות הזו? אתה כבר יודע איך לקנות? המוצר הגיע אליך?
אלי אקספרס עשו עליי פשוט את הטריק הזה בצורה מדהימה.
בזה,
אני
כן.
זוכר שאני חושב שהפעם, הדבר הראשון שקניתי משם, זה היה, מה זה היה? איזה משהו, חלק אלקטרוני שעלה אולי באמת 49 סנט. זה משהו כזה.
ברור לך שהם לא מרוויחים על זה.
כן, אף אחד
אפילו מפסידים.
מאז, בגלל שכבר קניתי אצלהם וזה הגיע וזה עבד, קניתי בטח כבר מאות דולרים.
וזה המקום של מוצר בעלות נמוכה, דוגמה מעולה. ובאמת, כמעט באותו מקום, זה מוצר, זה הצעה בעצם, הוא מוצר שמשלם על עצמו, אבל לא מייצר רווח. אל תנסה לעשות רווח. אולי בדוגמה הקודמת זה היה כן לעשות רווח קטן, אבל זה בסדר גם אם לא תעשה את הרווח. עכשיו, תנסה להגיע לאיזון. את הרווח האמיתי, אתה תעשה ממחירות ההמשך.
הקנייה.
כן. וכמובן מחירה ישירה, היא הצעד הכי ברור, הדוגמה הכי ברורה, שמעבירה אנשים מתעניינים או שנתנו מייל, למצב של קונים.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור. אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
אז שלב 4 אמרנו זה השלב שמפריד בין המתעניינים לקונים. השלב החמישי?
וואו, זה השלב שלדעתי הוא הכי מרתק, והוא השלב של זיהוי הקונים שאנחנו נקרא להם היפראקטיביים. אלה
אז
ש...
אז קופצים לך לשולחן בחנות ומתופפים?
סוג של, אלה האנשים שאתה רואה את המסתובבים בקניון עם שקיות, בערמות, ועוד סבל מאחורה עם עוד שקיות. אני לקחתי את זה הקיצון, אבל אלה באמת אנשים שבמעמד הקנייה כבר קונים עוד משהו. ועוד משהו. ויוצאים מהחנות וקונים עוד דבר. עכשיו, זה, בסטטיסטית פשוט זו קבוצה, זה לא...
זה איזשהו מאפיין פסיכולוגי של בן אדם.
נכון. הם מרגישים שהם פספסים משהו אם הם לא יקנו עכשיו את ההזדמנות הזו. או ההצעה כל כך אטרקטיבית אמורה, ותכף נדבר על כמה דוגמאות של איך עושים את זה, שהם מרגישים שהם חייבים לנצל עכשיו את ההזדמנות החד פעמית הזו. או הם באמת נמצאים בסוג של בולמוס קניות פסיכולוגי, שאומר, אני קונה. או שההצעה בה היא כל כך מעניינת עבורם, היא כל כך רלוונטית, שאומר, אני בין כל כך אצטרך את זה. אז אני אקח. אז זה באמת...
אתה מזהה את הקבוצה הכל כך טובה הזו בשביל המוכרים.
או, אז השלבים שכל קונה באינטרנט עובר, בהרבה מאוד מקרים, זה פאנל מכירות. אותו פאנל, אותו משפך מכירות שאנחנו מדברים, רק הפעם, אל תדמיינו אותו בצורה של משפך, אלא בתוך השלב הזה של הקנייה יש, תדמיינו סוג של תרשים זרימה, שבו קניתי את המוצר הראשון. אמרנו, עלות נמוכה, מוצר מפסיד, לא משנה מה, אבל הוצאתי את כרטיס האשראי. נורא קל לבן אדם בשלב הזה לפני להגיד לו תודה רבה, המוצר ישלח אליך תוך 7 ימי עסקים, בלה 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 בלה, להגיד לו תקשיב, קנית את זה, יש לי מוצר משלים לזה. זה מה שנקרא אפסייל. מבחינת דוגמאות, בוא ניתן כמה דוגמאות שימחישו את זה, הדבר הכי קטן שאתה יכול לעשות זה להכפיל הזמנה, או תוספת תנאה להזמנה. הזכרנו את כרטיס האשראי, הקרדיט קארד נייף הזה, צ'קבוקס קטן, שאומר תכפיל לי את הכמות, ותוסיף עוד $5. תזכרו, הוא קנה בדולר באלי-אקספרס. הוא כבר עשה רווח על זה?
כי זה גם אותו המשלוח. זאת אומרת, הרווח שלו כבר על אותו מוצר יותר גדול.
ובעיני הקונה, הוא לפני שתי דקות שילם $7 על זה. אז עכשיו $5? ואם אני אבא לשני ילדים, ברור שאני קונה 2. עכשיו, הטריק הקטן פה דרך אגב הוא לסמן מראש את הצ'קבוקס הזה. זה לא חוקי בכל המדינות.
בתור איזושהי ברירת מחדל
שכזו? בדיוק, בדיוק. זה לא חוקי בכל המדינות, אז תהיו נורא ערניים אם מותר או אסור לכם לעשות את זה. אבל אם מותר, כבר מראש הקופסה הקטנה הזו מסומנת, והוא צריך להסיר אותה, אם הוא לא רוצה את השני. אז הנה דוגמה קטנה, איך להעלות את האינטראקציה הזו במאות אחוזים. דוגמה אחרת היא סוג של הצעות חד פעמיות. One time offers, אתה כבר בתוך הנתיב, כבר קנית ממנה, אבל בגלל שקנית, יש לי מוצר, בוא נדבר על דוגמה, קנית קורס שיווק באינטרנט, אתה מקבל קורס של וידאוים ואי-בוקים וכל הדברים, עלה לך $40. אני אציע לך קורס קידום אתרים עכשיו. נושא מאוד קשור, מה שאני אומר לך זה משהו נורא פשוט. קיבלת את הקורס הבסיסי, אתה תלמד לעשות ממנו כסף, ולפעול, לעבוד מהבית לבד, ובפיג'אמה, וכל החלומות האחרים. אבל אם אתה באמת רוצה שהאתר שלך, שלימדתי אותך איך להקים אותו, יתקדם ותהיה מאוד גבוה בתוצאות החיפוש, הנה הקורס המאוד ממוקד בשבילך. הקורס הזה עולה $400.
אתה עכשיו מקבל אותו ביותר זול?
$200.
אבל רק במעמד הקנייה הזה.
בדיוק. אם לא, אתה יכול ללכת לאתר שלי, אתה תראה את הקורס הזה, אני מוכר אותו, $400. חשוב דרך אגב, נורא נורא חשוב להיות פה אמינים. שהוא לא ילך באתר שלך וימצא אותו $200 בדיוק באותה צורה.
גם הטריק שאמרנו מקודם, על לסמן איזשהו דיפולט.
בדיוק.
אתם יכולים לדפוק את עצמכם בצורה מאוד דרמטית מול הלקוחות.
מה זה חיוב של 12?
הוא מגלה פתאום אקסטרה חיוב.
נכון.
זה טריקים שהם בדארק סייד, לא מומלץ.
הם טריקים שקיימים, תהיו נורא עירניים לסכנות שלהם.
בדיוק.
אז זה האפסל. בדרך כלל השלבים, היחס בין מוצר אפסל למוצר הראשון הוא בערך 1:5. זאת אומרת, 40-200. זה מה שמקובל לחשוב על יחסים. Mm-hmm. דרך אגב, באותו one time offer, סירבתי להצעה של ה-200, לא רוצה. אני יכול ללכת לדאונסל. עכשיו, דאונסל יכול להיות או אותו מוצר בדיוק, רק בתשלומים, זאת אומרת, אל תשלם לי $200, כבד לך, גדול, רק קנית מוצר 200, 200 פלוס 240, גדול. תן לי 6 תשלומים של 40 כל אחד. פתאום זה עסקה של $280. הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, מי שקונה בתשלומים, לא באמת מבין שהוא קונה את זה מלא, זה פשוט ככה, אני...
נכון, נכון.
קצת סוטה אולי לכלכלת משפחה, אבל הרבה מאוד מהקורצ'רים לכלכלת משפחה והקורסים שהם אומרים, תפסיקו לקנות בתשלומים.
נכון, אתם דופקים את עצמכם.
בדיוק, זה באיזשהו שלב, הסכום שלכם נראה אותו דבר. אז גם פה, אבל הרבה מאוד, הטריק הזה של חלק לתשלומים, או אפשרות אחרת היא לקחת את אותו קורס של קידום אתרים, אבל לתת חלק ממנו, או את העקרונות שלו, רק הבסיס שלו, בסכום נמוך יותר, רק של $100. וככה אפשר באמת לבנות את ה-one time offers האלה, שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב. אני אשתמש בדוגמה שאני עובד עם מישהו שבניתי לו את הפאנל הזה, והוא באמת מחר מוצר בשלבים במחיר מאוד זול. ההצעה הבאה הייתה גבוהה פי 5, היה לה דאונסל בדיוק בצורה שאמרתי בתשלומים, אבל השלב הבא היה, הוא לא גמר את התהליך בשלב הזה, לא היה לו מוצר חד פעמי ואפסל דאונסל אחד, היה לו אפסל 2. שהיה תשלום של כמה שקלים לחודש לאתר ממברשיפ. זאת אומרת, הוא משלם כל חודש להיות מנוי לאיזשהו אתר, הוא מקבל במסגרת האתר מוצר, קופונים בעצם, הנחות על מוצרים שקשורים לתחום, וזה ניוזלטר עם טיפים ומאמרים מאוד מיוחדים, ועל זה הוא משלם סכום קבוע חד פעמי. הנה מעסקה אחת, מטראפיק שהגיע פעם אחת, הוא לא לקח את האפסל דאונסל הראשונים, לא עניין אותו. הוא הגיע למקום של הממברשיפ, ואנשים, הרבה אנשים חותמים. הדבר יפה דרך אגב במבר-שיפ סייט, במאמר מוסגר זה שהרבה אנשים לא זוכים לבטל את זה.
כן, קשה, פעם שכבר התחייבת, צריך לקרות משהו אולי בשביל
נכון.
ש...
נכון, ואולי אני אפסיד.
כן, אפסיד כן, משהו בעתיד.
נכון. אז זה באמת המקום. דרך אגב, באותו פאנל של one time offer, זה אפשר לשלב גם אם אין לך מוצר שהוא המשך, קח מוצר של מישהו אחר, ותמכור אותו כמו אפיליאט, כמו מוצר שותפים, תרוויח ממנו. זה גם בסדר.
זאת אומרת, חשוב... אם אין לך את הקורס שלך, הוא לא רוצה, נכון. אולי הוא רוצה קורס של מישהו אחר.
קורס קידום אחרים, אתרים של מישהו אחר שיכול לעבוד, זה גם גורם להמון שיתופי פעולה, בעיקר בעולם השיווק באינטרנט, שיתופי פעולה עובדים נפלא, שיתוף רשימות, שיתוף המלצות הדדיות, כולם מרוויחים מזה. כמובן אם אתה נותן ערך. אז זה באמת המקום שבו לקחתי קונה רגיל, והוא חוץ מהמוצר הראשון שהוא קנה ממני, הוא קנה ממני עוד מוצרי המשך.
זאת אומרת, שהגענו כבר בסוף, כבר הוואליו שהפקנו מאותו מישהו שהגיע לסוף, הוא כבר וואליו מאוד גבוה.
מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה.
זה כל המטרה של המשפך.
יותר מזה, אותם אנשים שסווגו, קודם כל חשוב, קריטי, לסווג אותם כקונים היפראקטיביים, זה קבוצה נפרד, זה הקבוצה שבדרך כלל תייצר לך את רוב הרווח, זה הקבוצה שאחרי זה תייצר לך גם המון הכנסות בהמשך, זה הקבוצה שמבחינתה לשלם, בוודאי אם אתה נותן לה מוצרים עם ערך, אם לא תיתן ערך, היא לא תקנה ממך יותר אף פעם, זה די שחור ולבן אצלהם. אבל אם אתה נותן ערך והם מעריכים את מה שיש לך, הם כל הזמן יקטו ממך, ובדאבלים ובטריפלים. אז נורא חשוב להתמקד ולזהות את האנשים שהם קונים היפראקטיביים, זה הופך את זה למשהו אחר מבחינת העסק שלך.
פה הגענו, אני חושב, מה, לסוף משפך המחירה שלנו?
בגדול כן, כי שלבים 1-5 עד עכשיו קרו בתוך המשפך. אנשים יצאו מהמשפך כרוכשים. זה לא נגמר פה. זאת אומרת, אתה יכול להחליט כבעל עסק שזהו, זה אין לך טעם להתעסק בשלבים 6 ו-7 שעוד שנייה נדבר עליהם. עשית את שלך. אני חושב אישית שהרבה מאוד עסקים שבוחרים בגישה הזו, מפספסים המון 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 כסף שיחסית קל להכניס אותו ממחירות המשך. למה? כי מי שקנה, בדיוק כמו שהזכרת, אלי אקספרס או חנות שאתה רגיל להגיע אליה, אם היא ממשיכה לייצר איתך סוג של מחויבות ותקשורת, אתה תחזור אליה. אם בתוך המחויבות והתקשורת הזו הם מייצרים לך ערך נוסף, גם בלי לבקש ממך כסף, אתה תאריך את דעתך עליהם יותר. לכן, השלב השישי הוא השלב של העמקת הקשר עם הקונים.
זאת אומרת, פה כבר בעצם אנחנו סיימנו את המשפח בתוך האתר, ואנחנו יוצאים עכשיו לסוג של קשר ארוך טווח עם הלקוח.
נכון. זה קשר ששלב ארוך ומשמעותי, הוא קורה תמיד, הוא מתחיל דקה אחרי המחירה הראשונית. כמובן בלשלוח לו מייל תודה, ומייל שני שמשבח אותו מאוד על ההחלטה הנבונה שלו. זה יכול להיות באותו מייל, אבל בגדול להתחיל לייצר, תודה רבה, אנחנו מודים לך, אנחנו מאוד מעריכים, אנחנו לא לוקחים את זה כמובן מאליו. המון דברים שאתה יודע, באינטראקציה בין אישית אתה אומר אותם. רק כשנגמרת קנייה באינטרנט, בהרבה מקרים, תודה רבה והמוצר ישלח אליך. המון המון עסקים מפספסים את השלב הסופר חשוב, המיידי הזה. אבל זה גם לא נגמר שם. כי אני רוצה שהוא יצרוך את המוצר, ואני רוצה שהוא ישתמש בו נכון. סתם אתן לך דוגמה, קנינו מיקסר הביתה. אתה מקבל עם המיקסר, אתה יודע, זה חתיכת קופסה, והמון המון דפים בפנים, וכל מיני מתכונים, רובם באנגלית דרך אגב. מחשבה קטנה, כדאי בעברית, אנחנו בארץ הקודש. חוץ מהוראות הפעלה, שזה לפי חוק חייב להיות בעברית, אבל קודם כל לקחתם את המייל שלי כבר, אבל בחנות לקחו את זה ממני. למה לא תשלחו לי אחרי זה, זה שניים, שלושה מיילים, שהם סרטוני וידאו, אפילו אם לא שלכם, ביוטיוב יש, אני מבטיח לכם טונות. תשלחו לי מתכונים שאנשים ישתמשו.
איך להפיק יותר תועלת מהמוצר שאתה?
קניתי, השקעתי בזה, אני חושב שזה מוצר של 1,800 שקל. זה משמעותי, זה כל כך משמעותי לייצר את הערך בעיני הרוכש שלך, שלא נגמר במעמד המחירה. עכשיו, למה עושים את זה? כי מחר בבוקר אני אלך לרכוש משהו אחר, אני תוסף לו אותו מיקסר. מוצר אחר שיש באותה משפחה, ואני לא אעשה פרסומת, אנשים מבינים איזה מוצר זה. אני כבר זוכר אותם ככאלה שנותנים לי משהו משמעותי לגביי. יותר מזה, חלק מהיצירת קשר הזו היא לעגל את הדמות. המון המון עסקים מדברים על מיתוג. איך אני בונה את המותג שלי? זה לא נגמר בפרסומות בטלוויזיה. ההפך, אם זה המקום היחיד שאתם בונים את המותג שלכם, זה אסון. המותג נבנה מהתקשורת הזו, בטח עם הקהל הרוכשים שלכם. הרבה יותר, המון מחקרים מדברים על כמה עולה להביא לקוח פעם ראשונה, ואחרי זה לשמר אותו. זה בערך פי שבע להביא לקוח מאשר לשמר אותו.
זאת אומרת, אם כבר הבאת, תחזיק אותו, תטפח אותו.
נכון, כי אחרי זה הוא ייתן לך המון המון ערך נוסף. צריך לדאוג לו לשלוח לו ספם, ולא לעשות את זה בתדירות גבוהה. צריך להגל את הדמות שלנו. תהליך כזה אף פעם לא נגמר, עד שהוא אומר, חבר'ה, די, unsubscribe, עזבו אותי, לא רוצה. אמצעי תקשורת לא חייב להיות מיילים. הוא יכול להיות שילוב של מיילים, עם אס-אמסים, עם טלפונים מדי פעם. וזה בסדר. אנשים נענים, ואנשים ש מקבלים את הערך הזה באינטראקציה הזו, הם הופכים להיות לקוחות מאוד נאמנים, ולקוח נאמן זה גם שווה עוד הכנסות. וחשוב, חשוב, 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 חשוב.
חשוב לשמור איתם על קשר. זה עבודה קשה נשמע. זה לא טריוויאלי.
זה לא טריוויאלי. מנהל מותג לא יכול לחשוב רק על כמה פרסומות היו לו בסלוט מסוים בפריים טיים. הוא חייב לחשוב איך הוא לוקח את רשימת הקונים, מנהל המועדון, או מה שזה לא יהיה, ומייצר איתם את האינטראקציה הזו. אי אפשר להזניח את זה למקום שזה נשאר. אוקיי, הוא קנה ממני, סבבה. אפילו אם הוא קנה בחנות.
כי פעם שסיימתם את המשפח הזה, אם לא תמשיכו מפה ותשקיעו את האנרגיה הזו, פספסתם פי שבע יותר.
נכון, ועולה לכם כל הזמן להביא את אותה תנועה לתחילת המשפח ולהמשיך משם. אז זה היה השלב השישי, והשלב השביעי והאחרון הוא עדיין מחוץ למשפח, אבל זה השלב שבו המחירות והרווחים וההכנסות המשמעותיות מגיעות. וזה שלב שבו אנחנו משנים את סביבת המחירה. אז אם עד היום קנית ממני דרך אתר האינטרנט, לא הייתה באמת אינטראקציה אישית. כשאתה כבר קונה, שאני רוצה למכור לו משהו שהוא עם ערך ושווי ועלות הרבה יותר גבוהות, אני כבר אנסה לשנות לך את סביבת המחירה. מה זה אומר? אינטראקציה אישית.
פתאום שיחה בטלפון.
בדיוק. שיחה טלפונית. וובינר, שהיא חצי אישית. מיינד מאסטר גרופס כאלה. אנשים שאתה אוסף סביב 4-5, אבל קואוצ'ינג, אם אתה בתחום הרלוונטי. פגישות אישיות. זה המקום שזה בו הופך להיות. עכשיו, ברגע שהאינטראקציה היא באמת אישית במקום הזה, ותזכרו, זה כבר אחרי שבנית, הוא קנה ממני, ובנית איתו לאורך הרבה זמן את הערך הנתפס שלו, שלי אצלו, אז למכור לו מוצר פתאום, שהתחלתי מ$10, למכור לו מוצר של $2,500, לא אמור להיות קשה. כנס משמעותי שאני עושה פעם בשנה, רק לקוראים הנאמנים שלי. למאזינים הנאמנים שלי.
למאזינים הנאמנים.
כן. בדיוק. האינטראקציה היא שמה. שמה המחירות המשמעותיות, שמה המקומות שבהם הוא מקשיב, הוא שומע, הוא איתך, הוא מאמין לך, הוא אוהב אותך, הוא הוא יוציא את הכרטיס אשראי.
אני חושב שבאמת זה גם משהו שאני עושה בעצמי, באתר, שהמאזינים של הפודקאסט הם מכירים אותי במובן מסוים בסביבה של האתר, בסביבה של האודיו. כשאנחנו עוברים למדיה של טלפון, עוברים לסביבה אחרת, שם אני יכול להציע להם הרצאות, או הם בדרך כלל פונים אליי להרצאות. שינוי סביבה מאפשר משהו הרבה יותר גדול.
נכון, גם בחשבון המתמטי הפשוט, בשביל להגיע לכמות גדולה של מחירות מהמוצרים הקטנים, אתה צריך המון 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 קונים. לעומת זאת, אם אתה מארגן עם 5 אנשים, אבל בסכום הרבה יותר גבוה, גם שם, פשוט מתמטית, הסכום הרבה יותר גבוה, ולכן זה מוצרי המשך. חשוב להם להדגיש פה את ההבדל. המוצרים המיידיים, הכינוי שלהם הוא מוצרים של חלון ראווה. זה המוצרים שאתה שם תמיד בחלון הראווה שלך, הם תמיד המוצרים המיידיים, זה המוצרים שנמצאים ליד הקופה, זה מקניה האחרונה.
אלו שהחלטת הקנייה היא הכי פשוטה.
נכון, היא הכי מהירה. המוצרים שנמצאים במחסן, שבשבילם אתה צריך את הקשרים האפסנאי, זה המוצרים ליחידי סגולה. אתה לא מציע מיינד גרופ עם כל אחד. יותר מזה, גם שאתה מוכר את המיינד גרופ, חברים יקרים, אתם בכלל הולכים למלא לי אפליקיישן פורם. אני לא מקבל אתכם, אני לא מקבל פה כל אחד. אבל אם אני מקבל אתכם, אתם תשאירו אצלי צ'ק של $5,000.
אם אני ככה מסכם את מה שראינו בעצם בשני הפרקים האחרונים, אנחנו מדברים על משפך המחירות, שזה אלמנט מאוד 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 חשוב בכלל, איך אתה מתכנן את השיווק שלה, את המחירה של המוצר שלך. בפרק הזה חזרנו קצת על הפרק הקודם, והמשכנו מהשלבים הבאים, שזה קואליפיקציה של קונים, להפריד בין אלה שסתם בשלב הבראוזינג הכללי, לבין אלה שבאמת מתעניינים ברצינות, אתה לוקח מהם את המייל שלהם, וזיהוי הקונים ממש קראנו ההיפר-אקטיבים, אלה שפסיכולוגית, אם אתה כבר איתם בקנייה, הם יקנו יותר, וזה אפסייל שנותן המון value למחירה. ואז אחרי שסיימנו בעצם את השלב של משפך המחירות המיידי, דיברנו על איך שומרים איתם על קשר לאורך זמן, ואיך משנים את סביבת המחירה כדי לעשות עוד יותר שדרוג של המחירה. נתנו לכם, אני חושב, outline יפה של התהליך. אז בזאת אנחנו מסכמים. אז קודם כל, אנחנו יש לנו את המסורת שהכנו בפרק הקודם, שזו שאלת עושים שיווק. אנחנו רוצים לשמוע מכם את החוויות שלכם. זאת אומרת, אתם מתעניינים באילו דברים עובדים וללא, אבל אתם גם צרכנים. ולכן אתם יודעים אולי טוב מהניסיון שלכם מה עבד. פעם שעבר שאלנו אתכם, אילו רשימות תפוצה נרשמתם? בואו ניקח את זה צעד אחד קדימה. לאיזה רשימות תפוצה קניתם הם ממש מוצרים? זאת אומרת, לא רק שנרשמתם מרשימת התפוצה, אלא גם משהו בה היה מספיק טוב בשביל שיגרום לכם לקנות איזשהו מוצר. ספרו לנו, יש לנו דף הפייסבוק שלנו, של רשת עושים היסטוריה. זה המקום שלכם לספר לנו על הדברים. אנחנו נשים שם את השאלה. ובסוף הפרק הזה, אנחנו מתחילים בשאיפה שוב מסורת חדשה שכזו, אנחנו נארח, בוא נאמר, פינות, ככה פינות בתחומים שונים, כל מיני מומחים מכל מיני כיוונים, אנשים שהניסיון שלהם הוא בתחומים מאוד מסוימים. הפעם אנחנו מערכים את אמיר לוי, שהכרתי אותו, הוא לא קשור למשפחתית, כן? לוי, שאתם יודעים, יש לו הרבה. הכרתי אותו כמאזין של עושים היסטוריה, אבל בעצם הוא עשה שינוי גדול בחיים שלו, ועבר מתחום ההייטק לעולם השיווק. צבר המון המון ידע, בעיקר בשיווק דיגיטלי, ואנחנו נתחיל איתו בפינה הראשונה, אתם מוזמנים להישאר ולהאזין לאמיר לוי. אז זהו, אני אזכיר לכם שאתר הבית שלנו זה ranlevy.com, שם אתם יכולים גם להירשם לרשימת התפוצה, גם להאזין לכל הפרקים הקודמים שזמינים כולם, ואם יש לכם אנדרואיד, יש את אפליקציית עושים היסטוריה, תמצאו את כל הפודקאסטים שלנו וגם את עושים שיווק, ובאייפון, לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש לכם גם אפליקציית פודקאסטים בילט אין, חפשו עושים שיווק. תודה רבה לקובי.
תודה רבה רן.
אז אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
עושים שיווק עם קובי גור.
לרכב על המנוע של גוגל בחינם. הצטרפות לגוגל ביזנס. שלום, כאן אמיר לוי, מומחה בשיווק דיגיטלי ויזם. היום נדבר כיצד להשתמש בגוגל ביזנס. גוגל יצרה את גוגל ביזנס כקהילה חברתית עסקית. הם קוראים לזה קהילה חברתית מפני שכל אחד מחברי הקהילה יש לו אפשרות להשפיע. ובכדי להיות חבר בקהילה צריך שיהיה לך רק חשבון של ג'ימל. גוגל מעודדת את חברי הקהילה להשפיע על ידי מתן הטבות לחברים פעילים. תוכלו ללמוד על הנושא באתר של גוגל הנקרא גוגל לוקל. ועכשיו לעסק שלכם. רישום בגוגל ביזנס לעסק שלך הוא אחד הדברים הטובים ומהפעולות הראשונות שאני ממליץ לעשות לכל לקוח שמגיע אליי. הרישום הוא בחינם, הוא פשוט יחסית והוא מכניס אותך בצורה מהירה ויעילה למנוע החיפוש של גוגל. עכשיו תעשו ניסוי קצר. כנסו למנוע של גוגל ורשמו מקצוע מסוים עם עיר רלוונטית. לדוגמה, מוסכים בתל אביב. גוגל תציג מבין התוצאות החיפוש גם את העסקים שהוכנסו לגוגל ביזנס. החלק היפה הוא הכבוד במרכאות שגוגל נותנת לעסקים האלו. הם יופיעו בין הראשונים בחיפוש ויכללו גם נתונים מיוחדים כמו טלפון, ביקורות, מפות הגעה ועוד. אני מקווה ששכנעתי אתכם. אז הנה, נעבור לשלב הבא. מהם השלבים שצריך לעשות כדי שהעסק שלכם יהיה בגוגל ביזנס? תחילה, צריך להקליד www.google.com/business ולבקש בעלות על הרישום של העסק שלכם בגוגל. בדיקו תחילה שהעסק שלכם רשום שם. במידה וכן, תוכלו לעדכן נתונים או לבקש מגוגל בעלות על העסק שכבר קיים בגוגל ביזנס. במידה והעסק לא קיים בגוגל ביזנס, רשמו אותו. זה לא תהליך קשה. בסיום הרישום, גוגל תשלח לכם בדואר גלויה עם קוד סודי. הקוד מגיע בערך תוך שבועיים עד שלושה שבועות. אתם תקלידו את הקוד שקיבלתם באתר של גוגל ביזנס, ועכשיו אתם מאומתים. מצוין, אתם על המפה של גוגל. הנה כמה טיפים מגניבים לעסק שלכם. גוגל מאפשרת ללקוחות שלכם לצלם את עצמם ולהשאיר הערות על השירות או המוצרים שלכם. עודדו את הלקוחות שלכם להשאיר ביקורות חיוביות. זה במיוחד נכון לעסקים מקומיים כמו מסעדות. לאחר האימות, העסק שלכם יופיע גם בווייז וגם בגוגל מאפ. נסו לרשום הברקה חברתית שיווק דיגיטלי בווייז, ותראו אותנו על המפה. זהו, עד כאן. קישורים לגוגל ביזנס, כמו לכל שאר הנושאים שדיברתי עליהם, ניתן למצוא בפודקאסט של עושים שיווק. תמשיכו לשווק יעיל וחכם, כאן אמיר לוי, נתראה בפינה הבאה.